הבנתי שכמה מכם התקשו לישון הלילה, ואני מניח שהסיבה לזה הייתה שלא ידעתי מה השורה האחרונה של השיר שהקראתי אתמול, אז... המציאות מסעירה מהבחינה הזאת. אז הנה. Phenomena are sliding through us like ideas through curtains. They go to the well of deep love inside each of us. They fill their jars there and they leave. There is a source where they come from and a fountain inside here. Be generous, be grateful. Confess when you're not. We can't know what the divine intelligence has in mind. Who am I standing in the midst of this thought traffic? תופעות ומופעים גולשים דרכנו, כמו רעיונות מבעד לבילון. הם הולכים אל הבאר של אהבה עמוקה בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. הם ממלאים את כליהם שם ועוזבים. ישנו מקור ממנו הם באים, ומעיין כאן בפנים. היה נדיב, היה נדיבה, היה אסיר תודה, היה אסירה תודה. התוודו כשאתם לא. אנחנו לא יכולים לדעת מה האינטליגנציה או החוכמה האלוהית מתכננת. מי אני עומד או עומדת באמצע של תנועת המחשבה הזאת? מי אני עומד או עומדת באמצע של תנועת המחשבה הזאת? בוא נשב לדקה או שתיים. אז לקראת היום המלא האחרון. יש סיכוי לא רע שכבר מצאתם את אפיקי ואופני התרגול שאתם מרגישים או מרגישות שעובדות בשבילכם. כן, עובדים בשבילכם. ואפשר לדבוק בהם. תרגול צריך זמן, צריך חזרה, צריך סבלנות ומשך, כדי להוליד את הפירות שלו. הפירות יכולים להיות עדינים מאוד. גם המורה שלי להקומי וגם רוב שהיה מורה הדרמה המרכזי שלי, הזכירו שוב ושוב שאינטנסיביות ועומק או משמעותיות הם לא אותו דבר, וקל לבלבל. קל להניח שמשהו אינטנסיבי הוא משמעותי, ומשהו משמעותי צריך להיות אינטנסיבי, זה ממש לא נכון. פירות, היפתחויות, משמעותיות, עמוקות, יכולות להיות מאוד עדינות. יכולות להרגיש כמו הערות שוליים, אבל אם קוראים אותן, אוקיי, אוקיי. שם האירוע. וביום האחרון הזה, כמו בכל יום של ריטריט או בכל יום בחיים, יש סיכוי שהמכשולים יראו את עצמם, יגלו את עצמם. רפיון וחוסר מנוחה, השתוקקות או התאבות חושית, סלידה וספק או סקפטיות. אפשר לצפות להם. לפעמים אנחנו, לא יודע אם אנחנו, אני קיבלתי את הרושם באיזושהי נקודה שאוקיי, מכשולים זה הדבר הזה שקורה בתחילת הריטריט, ביום השלישי, פעם הייתה מסורת ותובנה שבסוף היום השלישי או משהו כזה, הם נותנים לך כדורי שוקולד לנחם אותך על היום הנוחה הזה. זה גם לא באמת היה כדורי שוקולד, זה היה מין תערובת של קווקר ו... זהו. תודה על הנחמה. וזהו, ואז כאילו, אוקיי, עברת את המכשולים, והכל בסדר, ועכשיו אתה אמור להיות שמח, אבל זה לא עובד ככה. פשוט לא עובד ככה. הם יבואו וילכו בגלים, וחלק מתרגול מיומן זה לדעת לצפות להם, לדעת לצפות לגלים. חלק ממה שקורה כאשר מתרגלים, מתרגלות עם מודעות נרחבת, או פשוט עם מתרגלים ומתרגלות הרבה זמן, שהמכשולים יכולים להופיע כמכשולים עדינים יותר. עכשיו שהם עדינים יותר, זו הזדמנות טובה לעבוד איתם, כי זו דרך להבין יותר לעומק איך מרגישה סלידה. איך היא נובטת כצמחים קטנים כאלה, ומתחילה לצבוע ולערבות את איך שאתה מרגיש את עצמך, ואיך שאתה מרגיש או מרגישה מהם אחרים, וזה כמעט בלתי נראה. אתה לא שונא את הריטריט ושונא את המורים, אבל, כן. אז אפשר וכדאי לדעת לצפות לזה. כן? בהחלט יכול להגיע. המורה שלי היה אומר, "Aversion is the killer of joy." כן? סלידה היא הרוצחת שלך, היא הורגת את השמחה, היא הורגת את החדווה. אז אם הג'וי הולך לאיבוד, אפשר לחשוד. שסלידה נכנסה ומחלחלת למערכת, או סקפטיות, כן? המכשול של ספק יכול להתבטא כמין סקפטיות, או יאוש, אוקיי, כבר מה יקרה ביום האחרון? זה שנה. כן. ויכולות להיות לו הרבה מאוד, יכולים להיות לו הרבה מאוד קולות אחרים. עכשיו לזהות אותו, כשהוא פעיל שם, הוא קצת משתק את המערכת, הוא קצת מוביל איזושהי תחושה של חוסר עניין, ואוקיי. זה ריחוק ומין, בסדר. כן. הרבה פעמים לא דרמה. זה לא שמישהו יגיד, אני חושב שהדרמה היא לא באמת דבר. כן, זה לא ככה. זה הרבה יותר עדין, וזה צובע את המערכת, וצובע את האופן שבו מתנהלים ומתנהלות מרגע לרגע. כן. כל רגע באמת ישנה בו הזמנה לעומק. כשהמיין שלכם בטוב, כשהמיין שלכם לא בטוב. כל רגע אנחנו מוקפים בעומק, ביופי, בדממה. גם כשהגוף כואב, גם כשהמיינד עושה כל מיני דברים. והתרגולים האלה שמדגישים נרחבות, הם גם קוראים לאמון. אפשר לבטוח בדממה. אפשר לבטוח בתחושת העומק. אפשר לתת לה לשאת ולהחזיק את החוויות. לעייפות ולחוסר מנוחה יש ביטויים ספציפיים כמכשולים עדינים, שקוראים להם במסורת ריחוף ושקיעה. ריחוף זה סוג עדין של חוסר מנוחה, שבו התודעה ניגשת מדבר לדבר ומלקטת פה, מלקטת שם, נסחפת ממחשבה למחשבה, מעניין לעניין, וזה די צפוי ביום לקראת סוף הריטריט. זה מצב של ריחוף, זה חוסר מנוחה קל, ושקיעה, שזה דבר שיכול להופיע בקלות בתרגולים כאלו שמדגישים נרחבות, זה מצב שבו התודעה בסך הכל בנוח, בסך הכל אתה אומר, כן, אחלה. אבל אין שם רגישות, אין שם חיות. כן? עם ריחוף ושקיעה, הרבה פעמים, ושוב, צריך לצפות שהם יגיעו, דרוש משחק עם המאמץ. תמי הזכירה את הפונקציה הדינמית של מאמץ נכון, וזה נהיה יותר ויותר חשוב ככל שהתרגול מעמיק. קצת מאמץ יתר גורם ללחץ על המערכת. התפיסה רוצה להתעדן, והמאמץ לא מאפשר לה. כן? ויוצר תחושה של דחיסות או לחץ או נוקשות. רפיון, כן? ואין חיות. אין תנועה, אין גילוי, אין רגישות. לפעמים אני מציע לאנשים לחשוב במקום במונחים של יותר מאמץ, לחשוב במונחים של יותר רגישות. כן, אפשר לדמיין אנטנות נפתחות לצדדים, מחושים נפתחים לצדדים, כן, עושים ככה. זה יותר כזה מאשר דחיפה של מאמץ. אז משחק הדין כל הזמן, כן, של מידת המאמץ, של מידת הרגישות והנינוחות. וכן, ומנגד מנגד, או מהצד השני של הרגישות, זו באמת לא סותרת, אבל ישנה, יכולה להיות האיכות של התמסרות, של התרווחות, של קבלה. אפשר להישען עליה. אפשר לדבר על הספקטרום הזה של רגישות ורספטיביות, נאמר. בואו נשב לדקה או שתיים. אז ההזמנה הראשונה הייתה לבחור את הקו שמרגיש כרגע משמעותי ופורה בתרגול שלכם ולהתמיד בו. השנייה שאפשר לתת להצטרף לזרם הזה הייתה להיות רגישים ורגישות ולצפות למכשולים עדינים. כן? אולי לא עדינים. זה מאוד לא אישי. זה יצבע את התפיסה. ואפשר לעבוד דרך זה ועם זה, ועבודה כזאת היא מאוד משמעותית, נושאת הרבה פירות בטווח הארוך. הזמנה שלישית שכבר הצענו אותה הרבה מאוד, בהרבה מאוד דרכים ואופנים, וחלקכם יכולים לקחת אותה כמרכזית, וחלקכם יכולים לתת לה ללוות אתכם ברקע, תהיה האיכות של טוב לב, האיכות של מטה, של ידידות. אפשר לבחור בה כטכניקה או הישענות מרכזית, או שאפשר לתת לה להרוות או להזמין אותה להרוות את התנועות והפעולות הפנימיות. כל תרגול שאנחנו עושים או עושות, רגישות לכל הגוף, תרגול עם האלמנטים או היסודות, היפתחות למרחב, יכול להיות רווי באיכות של מטה. זה נכון לא רק לגבי תרגולים פורמליים, אלא כל תנועה וכוונה ש אנחנו מטפחים או מטפחות בתוך העולם הפנימי, יכולה להיות רוויה בכוונה או באיכות או בנימה של טוב לב. זה כמו שאתה מדבר עם מישהו, את מדברת עם מישהו או מישהי, ואת אומרת משהו, וכן, יש את התוכן של המילים ויש את הכוונה שלהם, אבל יש את מידת טוב הלב שנמצאת מאחוריהם ושהמילים מוגשות איתה. כן? בהנחה שטוב הלב הזה הוא אמיתי, הוא כנה. וככל שהוא נוכח שם יותר, כך תהיה יותר פניות ויותר נכונות ויותר אפשרות למילים להדהד לעומק ולכוונה באמת להישמע ובאמת לעבור. בהרבה מובנים זו ההזמנה האמיתית, בכל מילה ובכל מגע בתוך העולם הפנימי. כל מגע וכל מילה באופן נסתר ומובלע אומרת שיהיה לך טוב, שיהיה לך קל, שיהיה לך טוב, שיהיה לך קל. אז זה משהו שאתם יכולים ויכולות לבחור להדגיש לאורך היום הזה. בוא נשב עם זה לדקה או שתיים. הרבה מצורות התרגול שמוצאות בדרמה יובילו להתרה ועידון. זה נכון לגבי תרגולי מטה, לגבי תרגולי סמאדי, לגבי תרגולי תובנה עם שלושת המאפיינים, לגבי התרגולים האלמנטיים או היסודות. בדרשה שעליה התבססתי בהוראה של התרגול עם היסודות, הבודה אומר על כל אחד מהם, אוקיי, מהו יסוד האדמה? הוא יכול להיות פנימי או חיצוני, כל מה בגוף שהוא נוקשה, מוצק, דחוס, בעל משקל, והבודה סוקר את האיברים השונים, הוא אומר, אוקיי, זה אלמנט האדמה בפנים, ישנו אלמנט האדמה בחוץ, הרוחב, המשקל, הדחיסות, הקשיות של יסוד האדמה. באדמה למטה ובכל החומר שמכל צד. והוא אומר, אוקיי, אלמנט האדמה שבפנים ואלמנט האדמה שבחוץ, הם פשוט אותו אלמנט אדמה. ומתרגל או מתרגלת צריכה לראות בהבחנה נכונה, כך בודה אומר, זה לא אני ולא שלי. כלומר, הוא מציע עמדה של פחות הזדהות עם הגוף מבחינת החומריות שלו, עם הגוף מבחינת הלחות שלו, עם הגוף מבחינת האווריריות והתנועה של אוויר בתוכו, עם הגוף מבחינת החום והקור שלו. הוא אומר, כל אלה זהים בפנים ובחוץ וצריכים להיראות בהבחנה נכונה כלא אני ולא שלי. בהקשר הזה אפשר לחשוב עליהם או להציע להם להיות פשוט חלק מהטבע. והוא אומר על כל אחד מהם, אחרי שהם נראו בפנים כמו בחוץ, אחרי שהם מובנים בהבחנה נכונה כלא אני ולא שלי, או שמידת ההזדהות איתם יורדת והיא תרד באופן טבעי, תחלש באופן טבעי, זה פחות מרגיש כמו, הנה אני אדמה ואוויר כאן, אני גוף כאן ואתה שם, אלא אני חלק, אני שייך ליסוד האוויר, שייך ליסוד האדמה, שנינו שייכים אליו, כולנו שייכים אליו באותו אופן. אז הבודה אומר, יסוד האדמה יכול קצת לדהות. יסוד האדמה יכול קצת לדאוך, לדהות, to fade. במילים אחרות, המוצקות והנוקשות נוכחות של הדברים יכולה קצת להתעדן, קצת להתפייד, או מאוד להתפייד. ואחרי שזה קורה עם יסוד האדמה והאוויר והמים והאש, וגם החלל, ואין צורך, אגב, שזה יהיה מאוד מובחן, שוב, אפשר להישען על תחושה כללית של עידון, של התרה. אז בדרשה הזאת, הבודה אומר, There remains only consciousness, pure and bright. נותרת רק מודעות או ידיעה, טהורה ובהירה. עכשיו הבודה לא עוצר כאן, הוא לא אומר, אוקיי, מודעות טהורה ובהירה זה הקצה או הסוף של הדרך, אבל זה עוד מישור, זה עוד תחנה. יש לנו את האלמנטים האלה של הגוף, ויש את האפשרות להישען על מודעות טהורה ובהירה. האזור הזה, המישור של חישה של מודעות, הוא מישור שאפשר לגשת אליו בכל מיני אופנים, ויכול להיפתח בכל מיני דרכים יפות, ולהפוך למצע מאוד פורה לעבודה ולתובנה. אחת הדרכים שהוא יכול להיפתח בהן, שכבר התייחסנו אליו, לילה במיוחד התייחסה אליו כבר, זו התחושה של מודעות נרחבת. אז לפעמים, עם ההתעדנות של הדברים, יכולה להיות תחושה, אולי עדינה, שהמודעות שבדרך כלל נתפסת כאן, רואה מאזור הראש, מסתכלת לכאן, תופסת דברים שם, היא שנייה בוקעת מן הביצה הזאת. ואפשר להתיישב לתוך תחושה של נרחבות או של מודעות נרחבת שכאילו מחזיקה ומקיפה את כל הדברים. זאת תהיה היפתחות אורגנית וטבעית ולעיתים קרובות די עדינה. אבל שווה להישען עליה וליהנות ממנה. בתוך תחושת הנרחבות הזאת, שאולי מרגישה במובהק כמו מודעות, או אולי האפשרות של מודעות רק נרמזת ממנה, הדברים, תחושות הגוף, צלילים, מחשבות, רגשות, יכולים לנבוט ולנבול. מורשים לנוע כרצונם. ממילא האפשרות הזאת של מודעות נרחבת או של נרחבות נולדה מתוך התרה, והישענות עליה תאפשר עוד התרה. אתה קצת פחות או את קצת פחות חיה בתוך עולם של הנה אני כאן דברים שם, ויותר בתוך עולם של אוקיי, אנחנו כולנו נשענים, כולנו מוחזקים, falling through, כמו שרילקה אומר, דרך נרחבות של מודעות. וכל מה שהוא פנימי, כל מה שהוא חיצוני, חולף בתוך זה, חולף, חולף. כמו ציפורים, רוחות. כמו עננים. כן, לפעמים הם אבים. pun unintended, לפעמים הם גדולים ומכסים את השמיים. אבל הנרחבות של המודעות נשארת מאחוריהם, בלתי ננגעת, בלתי מופרעת, אפשר להישען עליה, לתת לרגישות לרוות בה. לרגישות הזאת יש מהלך של היפתחות או התפתחות. מתוך השהייה בה, זה יכול להיות ששוב, באופן מאוד אורגני ומאוד עדין, זה ירגיש שהדברים נולדים מתוכה. המילה הזאת, הצליל הזה, התחושה הזאת, היא לא רק בתוך מרחב המודעות, היא נובטת מתוך המודעות וחוזרת אליה. נובטת מתוך הנרחבות וחוזרת אליה. כך הכל זוכה באיזושהי שייכות, הכל שייך לשם. ועם עוד התמסרות, זה יכול לארוך שנים או שניות, עם עוד התמסרות, יכולה להיות תחושה שהדברים מעולם לא היו נפרדים ממנה. שהמראה הזה, הצליל הזה, התחושה הזאת, המחשבה הזאת, ממילא נושאת את אותה איכות. היא שייכת איכשהו לאותה מודעות. אין לה ממשות בפני עצמה. כמו השתקפויות על אגם שהן לא שונות מן האגם. לפעמים משתמשים בדימוי של גלים בים, לא שונים מן הים. ובהישענות כזאת מאוד קל לתת לדברים לנוח. להשתייך למשהו נעים ומשהו לא נעים. זו עמדה או תנוחה מאוד לא שיפוטית, באופן מאוד מאוד עמוק, ולכן גם יכולה להיות מאוד מרפאת. באופן מאוד מאוד עמוק, שווה ליהנות ממנה, לשהות בה לזמן מה. אולי לכמה שנים. דיברתי קודם על האיכות של רגישות. למה מישהו, מישהי יכולה להיות רגישה בתוך מרחב כזה? כי שם אתה לאו דווקא, או את לאו דווקא רוצה לגשת אל הדברים כמו שהם נראים בדרך כלל. לא צריך ליצור אותם שוב, לא צריך לחפש אותם שוב. הדברים מאבדים משהו מהמוצקות שלהם. כן, רומי כותב, phenomena are sliding through us like ideas through curtains. חסרי ממשות. חסרי ממשות. תופעות זורמות דרכנו, זורמות דרכנו. למה אפשר להיות רגישים ורגישות? אפשר להיות רגישים ורגישות לאיכויות של אותו מרחב. המרחב הזה יכול להרגיש כמו דממה. אפשר לפתוח את המחושים, לפתוח את האנטנות אל הדממה הזאת, שבתוך ומאחורי כל דבר. אפשר לפתוח את המחושים לנרחבות, לתחושת האינסופיות. לפעמים המרחב יכול להרגיש מאוד חומל. נושא הכל. בטקסטים טיבטיים מסוימים הם מציעים, תרגיש או תרגישי את המורה שלך או את המורה שלך, מביטים אליך, מחזיקים את הסבל שלך, מבעד למרחב הזה, דרך המרחב הזה. כאילו אתה מוחזק בתודעתו או מוחזקת בתודעתה של המורה שלך. שם היה להם יחס מאוד עמוק ועשיר למסירה מהמורים או המורות. אז רגישות לאותן איכויות שהמרחב עוצר. כן. לאט לאט זה ממש יכול לשנות את התחושה של מה זה העולם. המרחב הזה הוא אמיתי לא פחות. במובן מסוים הוא אמיתי יותר, הוא מפוברק פחות. מלאכותי פחות מהצורות הרגילות. והוא באמת רווי באהבה, רווי בדממה, רווי בסבלנות אין קץ. בנצחיות. והוא נגיש, נגיש, הוא כאן. כדי לעזור לעצמכם לגשת אליו, אם צריך עזרה לגשת אליו, מלבד ההזמנות שכבר הזמנו, אז ביחס לדברים, ביחס לתופעות, לדברים הנגלים, אפשר להישען על הרפיה, התרה. לא משנה, לא משנה. אפשר לראות עד כמה הן לא אישיות, זה פשוט טבע. וכך ההרפיה ואי ההזדהות הזאת מאפשרת להם להירגע קצת. זה לא רק אתם נרגעים, זה גם הדברים נרגעים. וכשהם נרגעים קצת, המרחב שם. רק מחכה להיראות מאחוריהם. או מתחתם, או דרכם. אפשר מראש לתרגל עם תשומת לב רחבה יותר, פתוחה יותר. כן? לפתוח אותה שוב ושוב, כדי לתמוך בזה, שמיעה יכולה לעזור. צלילים מכיוונים ומרחקים שונים. מזמינים את התודעה להיפתח בצורה אורגנית. אפשר גם לדמיין נרחבות כזאת, לדמיין את התודעה כמו שמיים פתוחים. למה לא? הרי התחושה של אני כאן ואתה שם, היא גם דבר שאנחנו מחזיקים או מחזיקות בדמיון שלנו. ולכן הוא גם דרך זה הוא הופך לממשות של התפיסה. אז אפשר להחזיק דימוי אחר. התודעה כמו שמיים פתוחים, נרחבים. ואפשר וכדאי לתרגל ככה גם בעיניים עצומות וגם בעיניים פקוחות. זה שדברים נראים ממש לא מונע מהנרחבות להחזיק אותם, לקרון דרכם. ואת המרחב הזה, כמו היפתחויות מדיטטיביות אחרות, אפשר להכיר דרך ההנאה ממנו. דרך שוויון הנפש שהוא מאפשר, דרך ההתרה שהוא מאפשר, דרך המנוחה העמוקה שהוא מציע. אז זו ההזמנה האחרונה להיום, למקרה שהיא אטרקטיבית עבורכם ונשמעת אפשרית. בואו נשב ביחד 10 דקות.